שלום, ערב טוב. אנחנו, לאחר שעקבנו אחרי קידוש והעבודה על הפת, אנחנו נעסוק היום בסוגיה ק"ז על תחליפי יין. אתם הגמרא אומרת כך, אמר רבא, ק"ז עמוד א' למעלה. הלכתה, טעם מקדש וטעם מבדיל. כלומר, כהמשך למה שלמדנו בשבוע שעבר, רבא פוסק, שטעם מקדש וטעם מבדיל. ומי שלא קידש בערב שבת, מקדש והולך כל היום כולו, עד מוצאי שבת. מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל השבת כולו. המימר פתח לה להשמטה דרבה, בהי לישנה, אמר רבה, הלכתה טעם מקדש, טעם מבדיל. צלה הזאת דומה למה שהיה קודם לכן. מי שלא קידש בערב שבת, מקדש והולך כל היום כולו, אז הצלע הזאת גם מקבילה, וההבדל הוא כנראה בצלע השלישית, שכאן נאמר, מי שלא הבדיל במוצאי שבת, מבדיל והולך כל היום כולו. אתם יכולים לראות בתוספות פה שהם היו עירים לחילופי גרסה, וכבר עמדנו על זה בשיעור שעסקנו ב... עד מתי ניתן להבדיל. תוספות פה מהירים, בסוף מילטי גרסינה מבדיל והולך כל היום כולו, והנימוק שלהם הוא דאי לבכי היינו לישנה קמה, וזה הם מהירים רק והלכה כלישנה קמה מבדיל עד רביעי בשבת וכו'. כן, ונעשה את זה, כבר למדנו את זה ואני לא אחזור על זה. יש פה המון המון חילופי נוסח גם בעדי הנוסח של הסוגיה וגם בגאונים עצמם, ראינו שיש בנושא הזה מחלוקת גדולה. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמרי להם מרינוקה או מרקשיש הברי דרב חיסדה לרבשי. זימנה חדה, איקלה מימר לאטרין, ולה אבא לנחמרה, הייתינן לשיחרה. כן, אז מילה אחת קודם כל על עצם הסיטואציה. לגבי השכיחות של יין ושיחר. ארץ ישראל זה מקום שזה בית הגידול הטבעי של גפנים, לכן היין מאוד מאוד שכיח בארץ ישראל. לעומת זאת בבל האקלים הוא מאוד מתאים לגידול של תמרים. מי שזוכר את התמונות מלחמת המפרץ, התמונות של התקלים, מי שלמד חזקת הבתים יודע שכל הדוגמאות שהגמרא מביאה הם דוגמאות של תקלים, ובבל היא מאוד משופעת בתמרים. מצד שני, האקלים בבבל הוא פחות מתאים לגידול גפנים, ולכן היין שם הוא יותר יין של יבוא. ויש היסטוריונים שכתבו, משה בר, הוא היה היסטוריון בבר אילן, הוא כתב ספר בשם המוראי בבל, פרק בחיי הכלכלה. יש לו שם איזה 20 עמודים בספר, סביבות עמוד 170 עד 190, משהו כזה. שם הוא מנסה ללקט את כל העדויות על המסחר ביין שהיה תולדה של היותו מוצר יבוא, יחד עם זה שהוא מציין לשכיחות הגדולה יותר של השיחר, שכאשר מדברים על שיחר בבבלי, רואים את זה מיד במשך הסוגיה, מדובר על שיחר תמרים. סתם שיחר בבבלי זה שיחר תמרים. צריך להיות מודעים כשנעבור לראשונים, כשראשונים מדברים על סתם שחר, הם מדברים על שחר סעורים, שזה בעצם בירה. כן? רש"י אומר את זה במפורש, בפסחים, בתחילת פרק שלישי. בדף מ"ב, רק שנייה, על השחר המדי. לא, עזבו, זה לא פה, טוב. אבל הדברים האלה הם נכונים, בסדר, אתם תאמינו לי היום, בסדר? שסתם, מה? הוא אומר את זה בדף מ"ב? ככה זכרתי, אבל איפה אתה רואה את זה? הנה, שחר עמדי בעמוד ב', מ"ב עמוד ב', כן, תודה, שפסתי בעמוד א'. רגע, שורה הצרה הראשונה ברש"י, אז רש"י אומר שחר עמדי, לפי שבאותם הימים אין נוהגים לעשות שחר אלא בתמרים, ומדי עושים שחר ממי סעורים, כי אין אותן שלנו כמה אלה שחר עמדי. מבחינת אבל הנושא של הסוגיה, הנושא הוא אחד. הנושא הוא משקה אלכוהולי, שהוא תחליף ליין. מה שגם נראה במהלך לימוד הסוגיה, די ברור לסוגיה שהוא פחות איכותי. היינו בלשון אחרת, מי שענין טעם או מי שידו משגת, ברור לסוגיה שהוא יעלה על שולחנו יין, אלא אם כן נראה בהמשך הסוגיה, יכול להיות שאנשים יתרגלו לטעם של השכר, אז הם יעדיפו אותו. כלומר, אנחנו נראה עדות, אותו רב שאומר, זינן דה חביבה לי ריפתה מקלש הריפתה, אז רב גם חביבה לי שכר, והגמרה גם מציעה איזו עקיצה, איך יכול להיות ששכר יותר חביב עליו מאשר יין. אז נגיע עוד רגע, כן? אבל מבחינת הנושא של הסוגיה, מדובר במשקאות אלכוהולים. אתם יודעים שהלילה בחצות מחיר האלכוהול עולה, נכון? זה לא אמור להשפיע על יין לקידוש, כי אחוז האלכוהול ביין לקידוש הוא לא מאוד גבוה. אבל מי שאוהב לשתות משקה אלכוהולי עם אחוז גבוה, שאחרי השיעור אני אגמור לפני 12, יהיה לו זמן, הוא לא ימצא על המדפים שום בקבוק. הגברים של עד 11, טוב, אני אגמור מוקדם היום, בנצי, טוב. מה שאני שמעתי ברדיו, כבר אין בקבוקים על המדפים, זה גם שמעתי. הדלק יורד. אפשר לשתות דלק. בכל אופן, הנושא של הסוגיה כאן הוא השימוש בתחליפי אלכוהול, במשקאות אלכוהוליים, כתחליפי יין, האם אפשר להשתמש בהם לקידוש. כן, ראשית הגמרא מספרת.
רק שנייה, כשאתה אומר אלכוהול, זה בראש מדרג אותו
בזרמה,
מתחת ליין, אבל...
מצוין. אז פה אתה שואל את שאלת השאלה. קודם כל אני מעיר ששחר זה משקיע אלכוהולי. בין אם זה שחר תמרים, בין אם זה שחר סעורים, כן? בין אם זה בירה. עכשיו כאן אתה שואל שאלה נכונה, שבו, זה כבר עלית, בוא קצת נתרגם אותו. האם הנושא של הסוגיה שאתה כבר תרגמת אותו, זה פשוט השורה הבאה בגמרא, לחמר מדינה, זה נושא סביב משקאות אלכוהוליים בלבד? בואו נקרא את השורה הבאה ואז נשאל את השאלה. כן, אז מה הגמרא מספרת? כן, הייתינה לשיחה, אז לא אומר, הסברנו איך זה שהיה להם שחר ולא היה להם יין. כי שחר היה יותר נפוץ. זה היה משקה יותר עממי, יותר נפוץ בבבל. הוא גם היה ייצור מקומי. אבל ולאו דין, הוא ככל הנראה סבר שההבדלה צריכה להיות על היין ולא על השחר. כן? וכאן תקנו אותי בצדק משבוע שעבר, אמרתי שם, כי אני... הגעתי לא נכון את המילה, ובת ובת זה פסוק בדניאל, כלומר הוא ישב בצום. למחר תרחנה והייתינה לחמרה ואבדיל ותאים מידי. אז קודם כל הערנו על מה שהגאונים הסיקו מכאן, שלמרות שלפני חמש שורות קראנו שטעם מבדיל, למה ובת ובת? כי הגאונים מבדילים בין הבדלה במוצאי שבת לבין הבדלה ביום ראשון. מי שטעם יכול להבדיל במוצאי שבת, הוא לא יכול להבדיל ביום ראשון, ובשבוע שעבר עסקנו בהסבר הדבר, ואני לא חוזר על כך. לשנה, הגמרא מספרת, תו איקלה לאטרי. כלומר, הם מספרים לרבה שעוד פעם הוא בא אלינו, כאן היה לו ביקור שנתי שהוא היה מגיע אליהם, ושוב פעם, מה קרה? לא עבדן חמרה. עוד פעם לא הביאו לו יין. הייתי נשיכה. עכשיו, והוא ראה את זה כבר פעם שנייה בהפרש של שנה, אמר אי הכי חמר מדינאו, אבדיל וטיים מידי. כן, שכאן גם על זה דיברנו בפעם שעברה, הקריאה הרווחת היא שהוא אמר היות והוא חמר מדינה, לכן אני יכול להבדיל עליו. הבאתי לכם בשבוע שעבר פירוש הריבבן, שהוא מפרש שהוא אמר אי הכי זה חמר המדינה, אז לכן מה הוא עשה? הוא הבדיל על הפת. ככה מפרש הריבבן, וכך בעצם פירושו שולל. זה המקור המרכזי שהתוספות בקובה ועמוד ב' הביאו שלא ניתן להבדיל לפת. כאילו הם שאלו למה מימר לא הבדיל לפת, או זה או יין או שחר ולא פת, אבל הפירוש שלו כאילו מנטרל את הראיה, וזה פירוש שלי נראה מאוד דחוק. רק ההסבר הרווח הוא שניתן להבדיל על חמר, על חמר מדינה. וכאן בא הרשב"ם ואומר שני דברים, ובואו נעקוב אחרי זה. ראשית, הרשב"ם אומר, חמר מדינה אין יין אחר בעיר הזאת, כי אם שחר. כלומר, הוא הבין למה, איך זה חוזר על עצמו פעמיים, שנה אחרי שנה, ככל הנראה, אין להם יין, ואז בנסיבות האלה, וכאן יש תנאי ראשון, נראה בהמשך בראשונים, מה הגדרה אין יין, ובואו בא התנאי הראשון שמקובל על הרוב המכריע של כל מי שעסק בנושא הזה, שהיכולת לעבור לחמר מדינה הוא במצב שאין לך יין. היינו רק נקשיב למילה חמר מדינה. חמר פירושו יין, זה פירוש המילה. כלומר, היין של המדינה הזאת זה המשקה הזה. עכשיו, היות וכך, כבר יש צליל ברור שמה עדיף שיהיה יין אובייקטיבי, לא רק יין סובייקטיבי, לא רק יין של המקום הזה, אלא שיהיה, לכן רק שאין יין, נראה בהמשך, פשוט אני רוצה לתקוף קצת יותר את הגמרא, יש דיונים שלמים, מה נקרא אין יין? אין יין נקרא שלא ניתן למצוא בכלל, אין יין אומר שהוא, אם הוא יקר זה נקרא שאין יין, אם אפשר לייבא אותו ממקום אחר זה נקרא אין יין, מה בדיוק נקרא אין יין? אבל תנאי ראשון לשימוש בחמר מדינה, אומר הרשב"ם, זה שאין יין, כי אם שכך, הלקח מבדילים בו וכן הלכה, אבל אז חנוך הוא עושה איזו הנגדה שהיא רחוקה מדי משחר, שמה הוא אומר, אבל מים לא יקרו חמר מדינה, ואין מבדילים למים, אפילו איך הדליקה שחר ויין. שפה אתה שאלת בצדק, יש גם כמה משקעות בין מים לבין שחר בזמננו, בדיוק. כן, וכאן אני מניח שהספר הזה מוכר, מוכר? אם לא, אז כדאי לכם להכיר, יש בו חלקים משעשעים אפילו, באמת. יש גם חלקים מאוד כבדים, כאילו צריכים להיות למדן, כשהספר יצא לו, היה לה ביקורת בארץ מיינן, שכתב, זה הפער בין הכותרת ולתת כותרת. הוא אמר, באמת, החלק הראשון על יין הוא מדהים, אבל למה כל הדיונים הארוכים האלה, הלכתיים, הוא לא כך מבין איך, מה הם עושים בספר הזה, כן? פשוט תלוי איזה כותרת קוראים. אבל הוא מתאר פה איך בימי הביניים, נדבר, זה גם, דברים נכונים גם על תקופת הגמרא, לא היו משקעות, חוץ ממשקעות אלכוהולים או מים. המים בימי הביניים, וזה לעומת התנך, הם לא אופציה לשתייה, זה נחשב משקה בהמות. המשנה בברכות שמתארת אדם ששותה מים, היא מוסיפה גם עוד מילה, לצמאו. וגם המטבע ברכה, בורי נפשות וחסרונן. כלומר, אין מה להגיד יותר על מים מאשר שאני יצור ביולוגי שיש לו חסרונות ותודה שמילאת אותם, כן? אבל אין תה, אין קפה, כל המיצים שאנחנו מכירים, כל המי פירות, הם עדיין לא קיימים. אתם מכירים הלכות שלמות שזה הבעלמל, בפועל גם לא שתו אותם, גם לא ייצרו אותם. כמו שאני זה למדתי, הייצור של מיצים כמשקה התחיל רק במאה ה-17. זה לא, לא ש... התה והקפה מיובא מאמריקה, והוא הופך למשקה. כתב על זה מישהו שגר בבקה, אלימלך הורוויץ. מאמר על ההשפעה של הגעת הקפה על חיי הלילה של יהודי איטליה. זהו כתב מאמר. פתאום הם נשארים מהירים בלילה, כן? אבל אין אופציות כאלה, חנוך. ולכן, כאילו, הרשב"ם הולך בין מים לבין שחר. השאלה אבל איך לפרש אותו, מה מגדיר חמר מדינה. אז מיץ ענבים זה גמרא מפורשת שאפשר לקדש עליו. לולא שהייתה גמרא מפורשת, אני לא יודע מה היינו עושים. אבל זה גמרא בבבא בתרא, בדף צדיק ז'. זה מה שבלשון חז"ל נקרא יין מגיתו. הגמרא אומרת סוחט אדם אשכול ענבים ומקדש עליו. בעצם זה משקה מענבים שלא עבר תהליך של תסיסה, ולכן זה לא יין, כן? אבל זה מפורש שאפשר, אני אגיד, מבחינת האלכוהול יש לו פוטנציאל להיות משקה אלכוהולי, נכון? שהוא לא עבר את תהליך התסיסה, אבל הוא יכול להיות. בעצם השאלה שאני אחרי מלביש את ההערה שלך, חנוך, בצורה אחרת, האם הסוגיה שעוסקת בחמר מדינה היא עוסקת בשאלת הגדרת יין? ובעצם מה שהיא אומרת כך, כשאני בא לשאול על יין, אז מקום ראשון, אני כרגע עובד עם הרשב"ם, זה יין. במידה ואין יין אבל רווח במדינה הזאת לשתות משקה מסוים, אבל הוא משקה אלכוהולי, אז הוא נקרא יין. כלומר, מה הסיבה שאפשר להבדיל עליו? לא אמרנו מילה על קידוש, בסדר? מה הסיבה שאפשר להבדיל עליו? כי הוא יין, הוא נקרא יין, הוא נקרא חמר מדינה. חמר זה יין, הוא יין המדינה, כן? או שמה, בוא נאמר את זה בצורה אחרת, ראינו גם בסוגיה בעמוד הקודם, אפשר לקדש על פת. אז ממילא, מה אני יכול לומר לעצמי? זה לא דיון בהגדרת יין, האם זה יין או לא יין, אלא אולי זה דיון ספציפי בהלכות ההבדלה, על מה מבדילים, או בהמשך נראה, על מה מקדשים. האם אומנם רק יין הוא יין, חמר מדינה אולי איננו יין, אבל אולי אפשר להבדיל עליו למרות שהוא לא יין. כן, נשאל, למה היא נפקמינה? הנפקמינה היא מאוד פשוטה. במקומות אחרים בהלכה שבהם נקבע שהדין הוא דין ביין, מה יהיה דין של של שכר, או האם לחמר מדינה תהיה השפעה שם. אני רק אעיר בהערת סוגריים, האם שכר נתפס באיסור של סתם ינם? יודעים משהו על זה? בספר פה יש פרק שלם על זה. ממה שמתואר, הפרק האחרון האחרון בניתוחים של ינסך, של סתם ינם. מה שהוא מתאר, הפשטות במקורות ארץ ישראל, ששכר איננו סתם ינם, קשור למה שתיארתי קודם, שהשכר לא היה איזה משקה חשוב. האיסור של שכר כסתם ינם מופיע בבבלי, ושם הוא מופיע לא כאיסור חפצה, כאיסור גברה. כבר בבבלי נאמר שאסור לשתות אותו בביתו של גוי. הוא לא נאמר שקטגורית הוא סתם ינם, אלא רק בנסיבות מסוימות. לכן זה איסור גברה ולא איסור חפצה. והוא מתאר פה איך הראשונים המילים לנסות להתיר את האיסור הזה. כלומר, שכר עד כמה הוא נכנס בגדר יין או לא, ושל סתם ינם, זאת שאלה, למרות שאפשר להגיד ששם השאלה הוא לא רק האם זה יין, אלא האם יש בו חשש חתנות. כלומר, האם יש לו את האפקט, החברתי שיש לי יין, כן? אני יכול לומר שבמקורות ששלחתי לכם, אני הדגשתי לכם בתוך שולחן ערוך הרב, זה הכי טוב שמצאתי, אני מצטער שלא מצאתי יותר טוב, אבל השולחן ערוך הרב אומר, זה שורה 67, שחמר מדינה זה דין לעניין כל הדברים הטעונים כוס. כלומר, לפשיטתו זה לא דין, זה לא דיון נפרד בהבדלה, אלא זה מהווה הגדרה כללית שלו כדבר שכשצריכים כוס, אז אפשר להביא אותו, כן? אלו דברי השולחן ערוך הרב. אני מפנה למי שרוצה לעיין, ויש לו גם סבלנות, באנציקלופדיה התלמודית בערך חמר מדינה, הם מעלים את השאלה הזאת, והם עושים הפניות לערכים שעוד לא נכתבו, חלקם בעוד שין, למשל ערך שחר, אז בואו נאריך ימים, ויום אחד נוכל לקרוא את הערך שחר באנציקלופדיה התלמודית. אני מזמין אתכם אז לעשות לחיים על כל שחר, ונוכל לשמוח בדבר, אבל זה חנוך, זה מה שאני הייתי אומר עכשיו, מה יכולת לנפקמינה בדבר הזה? נפקמינה יכולה להיות משקה לא אלכוהולי, שהוא מעין סוג של חמר מדינה, מעין משקה לאומי, כן? ואם אני אומר, זה דין ביין, ויש פה הגדרה של יין, קשה להניח שתהיה אפשרות שללא פוטנציאל של אלכוהול, שזה ייחשב חמר מדינה על כל של ברכה. ואם אני אומר, זה דין בהבדלה, שאפשר להבדיל על שחר, כמו שכאמור, יש דעות שמבדילים על פת, או שמקדשים על פת, תיאורטית זה יכול להיות. מי שיהיה קצת בדפים היה יכול לראות, ואני מציע שנגיע לזה רק בהמשך, שאכן יש אחרונים שמאפשרים להבדיל על תה או על קפה, יש דיון על חלב. הרב עובדיה יוסף בתשובות מאוד מתנגד לזה, זה גם מאוד בולט בתשובה של רב משה מול התשובה של הרב עובדיה, שהם חיים בתרבויות עם הרגלי שתייה שונים. רב משה פיינשטיין דן בחלב, ברור שהוא רואה לנגד העיניים שלו את השתיית חלב כמשקה, שזה בארצות הברית קורה. אנשים מוזגים כוס חלב ושותים, אבל בארץ ניתן למישהו לשתות כוס חלב? אני לא ראיתי. אם אני אתן לילד לשתות כוס חלב, הוא יחשוב שאני מענה אותו, ככה אני חושב. הוא יחשוב שהבאתי לו כוס יין. גם יין מענה אותם.
למה אתה אומר שאם זה תחליף ליין בכלל, שזה חייב להיות אלכוהולי? קפה די מחליף יין מבחינה תרבותית, אנשים יוצאים.
אז זה רב
משה
מדבר.
לשתות קפה.
אז בואו כבר נדבר על זה. אז בואו כבר נדבר על הדבר הזה. אתה מעיר הערה טובה, כלומר, כן, בבקשה.
אני אוסיף על הנקודה הזאת, שמבחינת הקריאה השלמית, כשאני רואה את הסוגיה, זה נראה כאילו כשהוא מגיע בשנה השנייה,
בוא נתחיל ככה, מבחינתם לא הייתה אופציה אחרת. כלומר, היה או מים או משקה אלכוהולי, הם לא שתו דברים אחרים. לא היה להם, אני חוזר, כל המדפים העצומים בסופרים של המשקאות הקלים לא היה קיים. לכן בעצם הדיון הזה במידה מסוימת הוא דיון מודרני. כלומר, הוא דיון שלא היה יכול להתאבות ולא בתקופת חז"ל ולא בתקופת הראשונים. כלומר, הדיון הזה הוא חדש, כן? לכן גם אולי החקירה הזאת היא סוג של חקירה, כלומר, תיאורטית, החקירה שעולתה פה נראית לי נכונה לגמרי. כלומר, זה יכול להיות דיון ספציפי בהבדלה, כאמור, קידוש לא חייב יין, אז זה יכול להיות דיון ספציפי בתחליפי יין, וכאן אתה, אתה, אתה צודק, גם אם זה דין בתחליפי יין, לא הכרח הדבר שהוא... כן, אז בואו, אתם יודעים מה, אז בואו נראה כבר את, את, את הדיון, בסדר, ושמה לדחות את זה, כן? פה רק בקצרה, אני מעיר רק על ההגדרה של חמר מדינה, אני לא נכנס לשאלה עדיין איפה אפשר. רק על ההגדרה של חמר מדינה, אז הרשב"ם אומר אין יין אחר בעיר הזאת, שימו לב לביטוי, בעיר הזאת, משמע שמה גבולות המקום שאני בודק? תחום שיפוט של העיר, אבל אם יש בעיר אחרת, ואתה צריך לייבא אותו, מה הצליל שמשמע ברשב"ם? שלא צריך. ברח, תשמעו את הביטוי, פירש חמר מדינה יין ששותים בני המדינה כולה. עכשיו אני לא יודע, האם שורים מדינה והמאה ה-11 ואתה חי בקיירואן, אם אתה חושב כמונו על סטייל, או גם אתה חושב בעצם על העיר שלך, אני לא יודע, אבל גם הצליל של הרח הוא, ואין להם זולתו. כלומר, הוא נותן, גם אין יין וגם זה המשקה, כן? עכשיו, ברמב״ם לעומת זאת, תסתכלו, הרמב״ם משתמש כלשון הגמרא במילה מדינה, ולרמב״ם מסתפק בביטוי רוב ינשך. הוא לא כותב הכל. אני יכול להפנות שבראשוני אשכנז יש כל מיני דיונים מה נקרא שאין. למשל, הראש בפסחים, זה שורה 43, הראש כאילו נשמע כמו דיוק מתוך דברי הרשב"ם. הוא כותב כשיש מפרשים, כשאין יין גדל בתוך מהלך יום סביב העיר. שזה... מעין שיעור של גבולות העיר, מה הגבול המוניציפלי של עיר, מהלך יום, אם צריך להתאמץ יותר, אז אני חושב שאין לך. כן, ברביה הוא מעלה את השאלה של אם זה עיר או לא, ותשמע מה הוא כותב, הוא מדייק במילה מדינה, שזה יותר מעיר. כלומר, הרביה כותב, אני קורא, הוא פירוש חמר מדינה, שורה 32, כמו אגמוניה, כמו לא עיר, אגמוניה זה region, כן? והוא אומר, אבל אם יוצא יין באותה אגמוניה, אלא שהוא ביוקר, אין לו לקדש הריפתא ולא להבדיל השיחה, תוציא כסף על, על יין לקידוש. כלומר, הוא מעלה גם את השאלה של יקר. יקר נקרא שיש. זה לא נקרא, למה יכול להגיד? זה, אין, אני לא אקנה. היום שמעתי ברדיו, ראינו איזה בעל חנות משקאות משקרים, שאלו אותה, אתה חושב שיפסיק לקנות ערק? הוא אמר, אין סיכוי. מי שצריך את זה, ימשיך לקנות, כן? אז הרביה הוא גם קצת כזה. בכל מקרה, זה דיון בראשונים. כלומר, הראשונים, אם אני בודק כאילו מה הם דנים, אז הם דנים א' בשאלה מה נקרא מדינה. אם זה אגמוניה, האם זה עיר, אם זה עיר, מה גבולות העיר. גם יש בתוכם צלילים שונים של מה נקרא, אין. האם, סליחה, האם צריך רוב המדינה, כל המדינה, מה הדין ביקר, כן, זאת שאלה שהם דנים. השאלות שאתם מעלים, הם עולים בעיקר באחרונים, כאמור מהסיבה הפשוטה שהאחרונים חיים במציאות שנוספו משקאות נוספים שהם בין הספקטרום של מים לבין יין. כאן אני... סליחה? זה קיים במקביל, ולכן השאלות האלה התעוררו שאלות חדשות. כלומר, אז מים מוסכם על כולם שלא. אבל מים ומשקאות נוספים, אני יכול לומר... שעוד לפני כן בשולחן ערוך הרב, מי שזה לפניו יכול להסתכל, הוא ממשיך את הדיון סביב השאלה מה נקרא שאין. למשל, תראו את הדיון שיש פה. כאן אני רוצה שניקח בחשבון, אם דיברתי בפתיחת הדברים על הבדלים כנראה בין ארץ ישראל לבין בבל, בליטה ככל הנראה היה מחסור חמור מאוד ביין. ככה בשולחן שבת סיפרתי למשפחה קצת מה אני לומד עכשיו וכולי, אז אשתי מיד אמרה הסיפורים של י' למד פרץ על היין צימוקים, שכמעט ולא עליהם יין, וארוך השולחן פה מדבר על זה במפורש, הוא אומר אין לנו יין, אין לנו, זה פשוט, זה הכל יבוא, זה כנראה גם אליטה, גם מי שהיה שם פעם יודע, עד היום זה מדינה ענייה. ענייה, ליטאים אולי הם תלמידי חכמים, אבל ביזנס הם לא הכי... הם לא הכי משובחים, נגיד ככה. וכאן שולחן ערוך הרב, כחכם ליטאי, חבדניקים הם ליטאים, אז הוא מתאר כאילו את ממש את המציאות הזאת של הקושי למצוא יין, כן, הוא מתאר ככה, הוא מסכים בראש, ואז הוא כותב ככה, שאף שמצוי הרבה יין אצל החנווני, מן הסתם, אין דרך רוב אנשי עיר זו לקנות יין תמיד מן החנווני, אלא כמו יופי שבחנות יש חנויות יין מאוד יפות ברחוב בן יהודה, so what, אני לא קונה שם, כן? אלא קובעים רוב סיעותיה ושאר משקים, הרי הם חמר מדינה, והבמקומות שהיין גדל, שם הוא בשנה אחת לקה היין, ולא מצוי כל כך, ורוב העיר קובעים רוב סיעותיהם, כלומר זה אפילו משתנה משנה לשנה, זה לא משהו אובייקטיבי, ואז הוא מוסיף, ויש חולקין על כל זה, ואומרים שאני כך חמר מדינה, אלא אם כן רוב השנה אין היין מצוי כלל בכל העיר, אפילו אצל החנווני, אבל אם רוב השנה מצוי אצל החנווני, אף שהוא ביוקר, אין שום משקה נקרא חמר מדינה, ומנהג העולם כסברה הראשונה. הוא מתאר פה קצת פריצת הגבולות, נראה את זה בהמשך כשנדבר על קידוש, בסדר? אבל כאן האחרונים מעלים באמת את השאלה של משקאות אחרים, המשנה ברורה מתחיל בחלב ושמן. שמן קצת קשה לי להבין למה בכלל הוא עלה את זה על דעתו, אבל חלב הוא עלה על דעתו. אני אספר לכם, הייתי פעם באחד מהביקורים שלי בבוסטון, הרב לפני תשעה באב דיבר על חמר מדינה, אני לא זוכר, והוא הזכיר שצריך עוד משקה אלכוהולי, כך הוא אמר, ואז הביא ויש סוברים שגם חלב אפשר, והוא שאל למה, אז לא יודע, אני הצבעתי, לא יודע, אמרתי כי חלב מרדים, והוא אמר לי איך אתה יודע, אמרתי לו לא, סיסרא ויעל, ואז פתאום ראית איך הוא מתנפח מגאווה ואומר לכל האמריקאים, תראו, הוא מארץ ישראל, אז הם שם לומדים תנ"ך, אתם לא יודעים תנ"ך, כך הוא הוכיח אותם. אבל המשנה הברורה מדבר על חלב, ובעיקר כמובן על מה הוא מדבר, הוא מדבר על יש, שזה עוד משקה אלכוהולי שלא היה קיים בימים קדמונים, כי לא ידעו לזקק את הוויסקי, אבל לא וויסקי. רק הבעיה הגדולה של הוויסקי, מי שקצת עבר על הדברים, הוא שמרוב שהוא חריף, מרוב שהוא, אז איך אתה תשתה ממנו רביעית? זאת הבעיה שהוויסקי מעורר. מה, הוויסקי זה מתאים לכוסית, זה לא מתאים לכוס של קידוש, כן? מה, אבל הוויסקי נכנס לתמונה גם רק במקורות אלה של המאה הבוחרים, המשנה הברית. אין וויסקי, לא בדקתי מקורות של המאה, בטוח ששם גם דיברו על זה, אבל המשנה הברית מדבר, הוויסקי זה בטוח חמר מדינה, אבל הוא אומר נורא נורא צריך להקפיד שהוא יתפקד כמו שחר ולא כמו וויסקי, כן? אוקיי, מי שעורר את הנה, למשל הוא כותב על יש, אין כדאי להבדיל וכו'. עכשיו, מי שעורר את כל הנושא הזה בתשובה, זה משה פיינשטיין, שנשאל באמת על מיני משקה של סודה. כמו רב אמריקאי, שאלו אותו בעצם הקוקה קולה, ספרייט, 7-Up, ג'ינג'ר, על כל זה שאלו אותו, כן? וכאן הוא נכנס להגדרה של חמר מדינה, והוא באמת לא נזקק בכלל, תזכיר את השם שלך. איך?
דיוויד.
דיוויד? הוא לא נזכר בכלל לנושא של האלכוהול, אלא הוא נתפס לשאלה של התפקוד הסוציולוגי של השתייה. הוא מבדיל בין שני סוגי שתייה. הוא מבדיל בין שתייה שנועדה להפיג צמא, שלדעתו המים הוא אב טיפוס של סוג השתייה הזה. זה חוזר ללשון, הוא לא מצטט, אבל אני מניח שהוא חוזר ללשון המשנה בברכות, השותה מים, לצמאו, ומול זה הוא מעמיד את היין כאב טיפוס של שתייה שהיא נעשית לשם עצמה. היא נעשית, אני קורא את הלשון של משה פיינשטיין, הוא מתאר שתיית מים לצמאון ולהתקרר בימים החמים ובשעה החם להם, שזה גם סוג של לצמאו. זאת אומרת, צמא גם יכול להיות שאתה חם לך. ולעומת זאת הוא מדבר על שתייה ששותים אף בלא צורך לגופם, אלא בשביל כבוד הסעודה או כבוד האורחים. אלו שני המודלים, לדעתו היין מייצג את המודל השני, ואז הוא שואל את עצמו, אם אתה חמר מדינה או לא, לשיטת הרשב"ם לא לבדוק האם אתה אלכוהולי, אלא לבדוק האם תפקוד שלך כשתייה הוא לשם צמא או לשם כבוד. כן? ואז הוא גם עושה מיפוי, ואני מניח שאפשר לחלוק על המיפוי שלו. הוא טוען ש... כוס תה, אנשים לא שותים כי הם צמאים, אלא מפני הכבוד. כן, שהבן אדם שותה, עכשיו תראה, חנוך, הכוס תה שלך, אני לא יודע אם הכוס תה של סבתא שלי, כן, סבתא רבתא שלי עליה שם, רבנית סולובייצ'יק, הייתה, כמו שאומרים, מדליק סיגריה בסיגריה, הייתה מדליקה כוס תה וכוס תה. החותן שלי, השני, שאריך ימים, אבא של אשתי, הוא משתמש באותה סקית תה, אני לא רוצה להגיד לכמה כוסות תה. כבר אם תיארתי חותן אחד שהוא זה היה כמו המזיגה של התוספות. אז החותן השני הוא פולני, הפולנים ככה, יש תיאור מדהים בספר של אמיר גונפוינד, שואה שלנו על הסבא לוליק עם הסקית תה, כן, אז ככה גם החותן שלי, שיאריך ימים, והוא כל היום שותה תה, מה, הוא, לא יודע שהוא צמא, זה כאילו אנשים ששותים קפה, הם לא בהכרח שותים כי הם עייפים או כי הם צמאים, אלא כי זה מעסיק אותם, כמו אנשים שבולסים, כלומר, עכשיו, יכול להיות שזה משתנה מאדם לאדם, מחברה לאחר. אבא שלי למשל שותה תה רק כשהוא חולה. כלומר, הוא לא אוהב לשתות תה, הוא...
לא משנה שזה רק שותים, לא שותים רגעית כזה,
תדע לך, זה מעורר שאלה בשיעור בשתייה, אם זה עכשיו, כי זה לגבי ברכה האחרונה. הוא לא מעלה את זה, כי מה שמשה טוען הוא שהשתיית התה היא פעולה חברתית. התה הוא סוג של משקה שאיננו לצמא, גם הקפה ככה, הוא מוכן אפילו לומר שהחלב זה ככה. ואני אומר, לדעתי רק באמריקה אפשר להגיד את זה. זה נראה לי מאוד משונה שלהגיד את זה על חלב, אבל הוא אומר את זה, לעומת זאת הוא טוען שסודה, קוקה קולה, אדם רק שותה כשהוא צריך. לדעתי הוא לא ביקר אף פעם בקולנוע באמריקה, או בכל מיני מקומות, כאילו, לא יודע, מה שאני ראיתי, הדור שלי, שהוא קצת מלבין, פרסבים, אבל הדור שלי השותה קולה כמו שהסבתות שלנו שתו תה. אבל בחיית כאילו, צורת החשיבה, זה מה שרבוי שמכניס. ועל רקע זה הוא אומר, טוב, תה חלב, זה דוח הגדול, עדיף שלא, אבל אם אין ברירה, אבל זאת ההבחנה שלו. מי שיצא חוצץ נגד זה, אני לא רציתי להביא את הכל כי זה ענק, אבל רב עובדיה יוסף יש לו תשובה ביביע עומר, בחלק ג', יש לו תשובה גם בחווה דעת, זה תמיד יותר מתומצת, יותר קצר, אבל בשניהם רוח הדברים אחד, שלא רק שהוא לא מקבל את הדברים של רב מוישה לגבי תה, הוא מביא שם מלא אחרונים, בעיקר הציטוט הכי בולט זה הלכות קטנות הוא מביא, רב חגיז, שחייבים לשתות, זה רק משקיע אלכוהולי, והרב עובדיה אומר, לא רק שהוא חושב שזה לא חמר מדינה, אלא זה ברכה לבטלה, ומי שיבדיל על תה לדעתו עובר על איסור לא תיסה. לכן פשוט עדיף לא להבדיל. מסתמך על הבדלה בתפילה. זה הנושא הזה, לגבי המשקאות שנופלים לדידנו זה לא כך למעשה, מהסיבה הפשוטה שיש לנו, יש לנו, ברוך השם, זכינו, ויש לנו מיץ ענבים, יש לנו יין, אבל זה לגבי הגדרת חמר מדינה. דיון לא פחות גדול יש סביב השאלה באילו נסיבות אפשר להשתמש בחמר מדינה, שזה גם קשור בשאלה הזאת, מה זה בדיוק הדיון הזה של חמר מדינה. שכן, אני חוזר לגמרא. מהגמרא כאן עולה שהמימר חשב ככל הנראה שאפשר להבדיל על חמר מדינה, וזה אומרת הגמרא, שמע מינה תלת, שמע מינה מבדיל בתפילה צריך שאבדיל על הכוס, כי ברור שהמימר גם מתפלל מערב, נכון? שמע מינה אסור לאדם שיוכל קודם שיבדיל, כשהרי הוא לא טעם, בת תוות. ושמע מינה מי שלא יבדיל מוצאי שבת, מבדיל והולך כל השבת כולו. וכאן יש שאלה כפולה שהראשונים מעלים. שאלה ראשונה, איך אפשר להסיק את זה מהמעשה של המאמר? הוא יבדיל למחרת בבוקר. אז התוספות פה על אתר אומרים, לא שמין על מינה אלא כל היום כולו, אלא נקת אחי משום דהלכה, כן. אתם לא מבינים משהו על ה... השמע מינות האלה, השמע מינות האלה הם הדבקה, זה לא זה מה שאפשר ללמוד, אבל אני חוזר, אכן יש גאונים שמה דיקו מהסיפור הזה, מה הם גורסים בגמרא, מה הכל היום כולו. השאלה השנייה שהרשב"ם שואל, והאמת היא שהבא תליה, זה למה לא כתבו שמע מינה, אפשר להבדיל על חמר מדינה. אבל הרשב"ם עונה, אני קורא את התשובה שלו, הרשב"ם אומר, ואף על גב זה שמין על מינה מבדילין על חמר מדינה, אף על פי שאינו יין, לא חשיב, זה לא העיר האלה בסדר הבדלה. זה הסבר ראשון, אבל זה בעצם אומר שהייתי אומר כך ברשב"ם, השמע מינות הם בסדר הבדלה, הדין של חמר מדינה הוא לא דין בסדר הבדלה, אולי אפילו לא דין בהבדלה, הוא חידוש בלכות יין. אם אני אומר שהוא חידוש בלכות יין, אז הוא לא שייך לסדר הבדלות. הנמי אומר, מיטא דפשיטא, הרשב"ם אומר, כל הדין הזה הוא לא צריך את שמע מינה, כי אין בו שום חידוש. למה? דכיוון אין יין אחר בעיר, טוב לו שיבדיל על השכר, משלו יבדיל כלל. יכול להיות שחלק מהתשובה תמונה בדברי התוספות, היות מדובר בשמע מינות שהן בעצם הדבקה, לא באמת ניסו לקחת את המייסה ולשאול מה אפשר להסיק ממנו. אז אולי זה גם ברקע, אבל מה שלא היה הדבר, עד כאן המערכה של הסוגיה, נקרא עליי, של המימר, שממנו עולה שאפשר להבדיל על חמר מדינה. כן, הקושי, או אחת מהשאלות הפרשניות הגדולות בהמשך הסוגיה, היא שחמר מדינה יותר לא מופיע בסוגיה, ומכאן ואילך הסוגיה דנה בקידוש והבדלה על שחר, בלי הזכרה של חמר מדינה, מה שמעלה את השאלה הפשוטה, האם היא מדברת על מקרים שזה לא חמר מדינה, אבל במידה וזה חמר מדינה, אז נפית לדין של המימר, או האם הם דנים אפילו במקרה שזה חמר מדינה, ואז המימר או חולק על זה, או למשל על קידוש, אז חמר מדינה אולי לא יעזור, כן? מה שאני אעיר רק מבחינה פילולוגית, שכל המשך הגמרא קדום יותר מבחינה כרונולוגית לזמנו של המימר. המימר הוא דור חמישי של המוראים. הסיפור יסופר לרב אשי שהוא דור שישי, ובוא נקרא פה, נתיין זמנם של המוראים. כל המוראים בגמרא מכאן ואילך הם חיו בדורות הראשונים של המוראים. מה שמבחינה פילולוגית נאמר, המושג שחמר מדינה ככל הנראה התחדש על ידי המימר, המוראים הקדומים יותר סביר שההבחנה הזאת, למרות שהרשב"ם אומר שזה פשיטה, היא כנראה לא הייתה מקובלת עליהם או לא מוכרת להם, או הבחנה שהם לא השתמשו בה, כלומר מבחינת פשוטה של גמרא, אחת דרכי ההתאבות שלה, סביר להניח שזה, גם אם זה חמר מדינה, כל הדין הזה לא, כל השחר הוא אחד. כמובן, מה השאלה? בעקבות חידושו של המאמר, איך לפרש מחדש או לקרוא מעכשיו את הסוגיות, או נאמר את זה אחרת. וזה שעורך הגמרא בחר לא להביא את הסוגיה לפי הסדר הכרונולוגי שלה, האם בזה הוא לא נקט עמדה שאני מספר לכם על חמר מדינה לפני המשך הגמרא, כדי שתקראו את המשך הגמרא לאור דברי המאמר? אולי לעורך יש פה איזשהו סוג של תביעת אצבע. בכל אופן, השאלה הזאת היא מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. בואו נתחיל לקרוא ותראו. בא מיני רבונה מרב חיסדה. גם פה יש בעיה פילולוגית. רבונה הוא דור שני ורב חיסדה הוא דור שלישי. ואכן תראו פה את האלף בהגאות הבח. בא מיני רב חיסדה מרבונה, כך צריך לומר. כן, וגם כך מופיע בבריף, בכתבי היד, וזה גם סביר יותר. אבל אנחנו עכשיו בדור שני שלישי של המוראים. ושם אמר, שאל אותו, מהו לקידושי השיחה? אומר הרשב"ם, תראו את לשונו, במקום שאין יין. עכשיו, היות ואנחנו יודעים שלשיטת הרשב"ם, חמר מדינה זה במקום שאין יין, מה בעצם הרשב"ם מנסה לומר לנו? שאחרי שאמרו לנו, והגמרא הביאה את המימר שאפשר להבדיל על חמר מדינה, כשהגמרא עוברת לדון עכשיו בקידוש, זה במקום שזה גם, יש לו נתונים של חמר מדינה, ולכן בעצם מה שיצא לשיטת הרשב"ם הוא שבעוד שחמר מדינה אפשר להבדיל על חמר מדינה, אי אפשר יהיה לקדש על חמר מדינה. לעומת זאת, במידה ואני מפרש שכל הדיון כאן הוא שהוא לא חמר מדינה, אבל אם הוא חמר מדינה אולי גם אפשר לקדש. ככה מפרשים התוספות בקופה ומודבא, דיבור המתחיל מקדש הריפתה. אז צריך לקרוא את כל הגמרא פה שזה לא חמר מדינה. עכשיו פה כאן אני כבר אומר, אני חוזר חנוך לחקירות שלנו, שאולי זה תלוי במה שדענו קודם. אם אני אומר שמדובר פה בסוגיה על דיון פנימי בהבדלה, מה עושים כשאין יין? תחליפי הבדלה. אז אחד מהנימוקים המרכזיים שראשונים נותנים למה לא לקדש על חמר מדינה, על שחר, התשובה היא כי אתה יכול לקדש על פת, עדיף לקדש על פת. אז די מסתבר שאם זה כך, שאיך אני רואה גם את הדין של חמר מדינה? כדיון בתחליפי הבדלה. זה דיון פנימי בהבדלה. מה עושים כשאין יין, כן? אז פה אני יכול לבוא ולהגיד, חמר מדינה, היות ואי אפשר להבדיל על הפת, לדעת רוב הראשונים. אז אם אלה, אז מה התחליף? טוב, כך חמר מדינה. באמת חמר מדינה הוא לא יין וכו'. בקידוש יש תחליף יותר מוצלח. היות והפת היא יותר מוצלחת, אז תיקח אותו. לעומת זאת, אם אני אומר שחמר מדינה זה דיון בהגדרת יין, ונקבע שיין אין לו הגדרה אובייקטיבית, אלא המשקה שהוא היין של המדינה נחשב יין לעניין אותה מדינה, אז יכול להיות שחזרתי לאותו מקום שיועיל גם לקידוש. הנה, יש לך יש במקום הזה זה היין שלהם. יש מקומות שהיין הוא כזה, יש מקומות, אבל אחרי שקבעתי שהוא יין, אז הרי לדעת רוב הראשונים, או הגאונים לפחות, אני מזכיר דברים שלמדנו, אפשר לקדש על הפת רק שאין לך יין. אז אולי גוף המחלוקת הראשונים הזאת, מעבר לזה שהיא צומת פרשנית, שהסברתי את הרקע להיווצרות הבעיה, והיא גם יכולה להיות תלויה כמחלוקת מושגית סביב השאלה שהתעוררה קודם, מה טיב הדין של חמר מדינה. בכל מקרה, כאמור, זו מחלוקת בין הרשב"ם לבין התוספות. אני רק אעיר שהראש מכניס גורם שלישי. הראש אומר, יכול להיות שהגמרא דיברה אפילו כשזה חמר מדינה, כשיטת הרשב"ם, ועדיין אולי אני אגיד שאפשר לקדש על השחר. למה? כי אולי יש מחלוקת בין החלקים בסוגיה. נכון, אותו מנדה אמר פה במקרה שלנו כאמור רב הונה, שאמר לו אי אפשר לקדש על השחר. אולי רב הונה גם חשב שלא מבדילים על השחר. מי אמר שמבדילים בין קידוש להבדלה? אני חוזר, אם זה דין בהגדרת יין, למה שיהיה הבדל בין קידוש לבין הבדלה? לכאורה אין סיבה שיהיה הבדל. והיות וכך, אז המימר שחולק עליו ביחס להבדלה, הוא בעצם גם לחלוק עליו ביחס לקידוש, ולכן שיטת הראש היא שאפשר לקדש על השחר, אבל לא כי הגמרא לא דיברה על חמר מדינה, אלא כי פוסקים כמו המימר נגד רב הונא. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אני קורא, אמר אשתא, תראו את התשובה שלו, ומה פרזומה ותני ועשני, שזה שלושה תחליפי יין שהם כולם משובחים יותר משחר תמרים. כן, אומר רשי, שחר סעורים, שזה הבירה, תני שחר תאנים, אסני שחר תותים, כן? שלושתם, מה הוא אומר? דבאי מיני מרב, ורב מרבי חייא, ורבי חייא מרבי, ולא פשיט לי. עכשיו שימו לב שהדיון הזה הוא בעצם התנהל איפה? בארץ ישראל. הדיון הוא רב מרבי חייא ורבי חייא מרבי, ובארץ ישראל הם לא יודעים איך לאכול תחליפי יין, כן? אז הוא אומר שיחרה שהוא פחות מבעיה. זאת אומרת הגמרא כך, סבור מינה קידוש יהודולו מקדשין הנלווה, אבל עבדו לי מבדילינן. כאן הגמרא מעלה את האפשרות להבדיל. אפשר כמובן בנוסף להסבר שנאמר קודם, שההבדל הוא כי פה יש אפשרות של פת ופה אין אפשרות של פת. אפשר גם לומר אחרת, שהקידוש יותר חשוב לעומת הבדלה אולי שהוא פחות. בכל מקרה אמר לו רב חיסדא, אחי אמר רב, כשם שאין מקדשים עליו כך אין מבדילים עליו. אז כאן אני חוזר, המאמר מקדש מבדיל על חמר מדינה, פה יש גמרא חדש שאומרת לא מקדשים ולא מבדילים על שחר. אבל כאמור, אם אני פרש כמו התוספות פה, כי זה לא חמר מדינה, לעומת זאת לפי הרשב"ם והראש יש פה באמת התנגשות, לפחות לגבי הבדלה. אומרת הגמרא ככה, איתמר נמי אמר אף תחליף הברבים, מי אמר שמואל, כשם שהם מקדשים עליו כך אין מבדילים עליו. לוי שדר לי לרבי שיחרה בר תליסר מגנה, כן, הוא שלח לו שיחר תמרים מאוד משובח. מה כל כך משובח? תראו איזה תהליך ייצור מורכב עשו שם. כן, אומר רשי, שנתנו מים על התמרים, ואחר שזבו נתן על תמרים אחרים, וכן הביא תמרים עד י' ג' פעמים. 13 פעם הם, יש פה שני הסברים, הם הכוונה ש13 פעם שפכו את המים על התמרים, או שמ-13 חבילות של תמרים כל פעם, מה שלא יהיה, הוא קיבל שחר תמרים מאוד איכותי. ואז מה קרה? טעמי אבבסים טובה. וכאן רואים דיוויד לפחות שהגורם האלכוהולי הוא קצת מהווה שיקול, כי זה גרם לו למצב רוח טוב וזה גרם לו להשתכר. ואז מה הוא אמר? כגון זה ראוי לקדש עליו ולומר עליו כל שירות ותושבחות שבעולם. וכאן מה אנחנו בעצם רואים? שהשאלה שעומדת מאחורי הדברי זה באמת מאיכות המשקה. אם המשקה נחשב יוקרתי, אם המשקה נחשב משובח. וגם רואים כאן דבר שאנחנו כבר לומדים פה כמה דפים, זה הגמרא הכי מפורשת, שזה לכאורה מקשר אותו לדין שאין אומרים שירה אלא על היין. ואנחנו כל הזמן מדברים על יין כקביעות צעודה, פת קביעות צעודה. פעם יש באמת אמירה מאוד מאוד ברורה שזה קשור ליכולת לשבח, לשיר. זה דווקא תכונה של יין שקשורה בדברים שרבו ישם מקודם, על יין היות והוא לא מסביע, אבל לא שותים אותו למופן פונקציונלי, לכן הוא מהווה מסגרת יותר של דיבור, כן? בכל מקרה, תראו מה קרה לו בלילה הציירי. כן, כידוע, התמרים גורמים לפעולת מעיים, וזה גרם לו כנראה לשלשולים ולכאבי בטן. ואז תראו מה הוא אמר, אמר מייסרן ומפייס, כלומר הוא אמר לעצמו, אני קורא את רשי, מצערין ובשעת שתייה מפייסים, כלומר טובים מהן ורואי לומר עליהן קידוש בהבדלה. כן, לעומת זאת תסתכלו ברשבם, מייסרן ומפייס בתמיה, וכי מי שמצער רואי לפייס לרצות לקדוש ברוך אומר עליו קידוש. ובלשון אחרת, כשאתה רוצה לקבוע עם דבר איכותי ורואי לומר עליו שירות ותשבחות, כדאי שתהיה לך תמונה יותר רחבה מכמה זוויות ולא רק לבדוק אם זה טעים, כן? אבל זו גמרא מאוד ברורה. השאלה על הפרק היא שאלת האיכות, היכולת לשבח עליו. ואז אמר רב יוסף, פה אנחנו דור שלישי של המוראים, אוקיי? דור ברבים דלה אשתי שיחה. כאן יש גמרא ש... אנטי שחר. שחר מוצג פה כמשקה לא איכותי. אז רבי יוסף נודר ברבים. למה הוא צריך לדור ברבים? זה פעוד פשוט. למה? כי המשיכה לשתות שחר, או האופציה הזאת היא מאוד, מאוד זמינה. ולכן, איך הוא יסנדל את עצמו? מה התשובה? איזה נדר נורא חמור, אבל כאילו... הלאה. אמר רבא, רבא דור רבי, עדיין כולם לפני המימה. אשתי מי זוריון, עדיף לשתות מי משרה של פשטן, שזה מים מסריחים, ולא אשתי שיחה. ואמר רבא, תאבי שקיוטי שיחה, מנה מקדש השיחה. ופה בעצם רבא אומר, מן מידה כנגד מידה. אבל אם יש אדם שהוא לוקח את המשקה הזול והוא מקדש עליו, אז מגיע לו, זה מדד כאילו לאיכויות שלו. אז מעכשיו זה יהיה שלך. כלומר, כאילו, יש גמרא ידועה על רבונה שמאוד הקפיד על יין לקידוש, וכן מה הקדוש ברוך הוא נתן לו? 400 חביות יין. כלומר, אם אתה מתאמץ וקידוש, זה כאילו הבדיקה שלך, כאילו מה נחשב איכותי בעיניך. גם שבוע שעבר קצת דיברנו על השאלה, האם ההלכה גוררת אותך פה, או שהתפריט הוא הקובע. אבל אם אתה מחליט שמספיק לך שיחר לקידוש, אז כנראה זה מספק אותך, אתה לא תעבור את זה. עדיין אותו צליל ששיחר הוא לא מאוד משובח. אומרת הגמרא, רב הוא אשכחי רבונה דקדש השיחה. שכאן, זו הגרסה הנפוצה, שרב מקדש השיחר. ומצאו בה כמה קשיים, הראשונה שבהם זה שרב לפני כן מה נאמר בשמו, שהם מקדשים עליו. ושנית, רב רונה עוקץ אותו. וכאן השאלה, האם רב רונה, המורה בן הדור השני, תלמיד של רב, יעקוץ את רב? כי מה רב רונה אומר לו? אמר לי, שרי אבא למקנה איסטרי משיחרה, כלומר, למה אתה כל כך אוהב שחר? כנראה אתה סוחר בשחר. לכן אני רק מעיר שבחלק מכתבי היד כתוב שזה סיפור בין רב לרבא בברחנה, והדמויות שפועלות הן דמויות אחרות. אבל יש פה איזה אמת פסיכולוגית קטנה, שמה היא אומרת? אנשים מתאהבים בדברים שהם הם מתעסקים בהם, כן? כלומר, בלי לפרט דוגמאות, האדם שמוכר סחורה מסוימת, הוא כנראה מצליח איכשהו לשכנע את עצמו שזה... אני זוכר את עצמי, הייתי בטנקים הכי גורים בצה, היינו בטנקי שוט ג' ואיך המ"פ שכנע את עצמו ואותנו שזה יותר טוב ממרכבות. אני זוכר את התהליך הפסיכולוגי הזה. אבל זה בעצם מה שמתואר בגמרא כאן. אבל אתם ודאי שמים לב לפער בין החוליות, ההיעדר המוחלט של חמר מדינה מכל החוליה הזאת, ושאלת ההצלבה. והגמרא ממשיכה, תנו רבנן, הם מקדשים אלא על היין, ואין מברכים אלא על היין. ברייתא מאוד ברורה, כן? אתו השיחה במה ימי לא מברכין אלא הוא שהכל נהיה בדברו, כי הגמרא כנראה פרשה הכוונה לברכה ראשונה. אמר רבי, אחי כאמר, אין אומרים אבי כוס של ברכה לברך אלא על היין. וכאן אני מפנה תשומת הלב, תראו את הרשב"ם בשורה רביעית רחבה. הני מילי דלא קבע עלי, אבל קבע עלי ליתלנבא לא גרסינן כלל. ומכאן אתם יודעים שאם הוא אומר לא גרסינן כלל, סימן שיש הרבה שגרסו את זה, ואכן זה מופיע בריף, מופיע בכתבי יד, תוספות גרסו את זה, תוספות בקובע במות ב', וכאן יש גרסה שלמה שבמידה וקובעים סעודה על שחר, שניתן לומר עליו גם כוס של ברכה, כמו פה, זה המקום המפורש בסוגיה שהרשב"ם מחק אותו, והוא נוגע לשאלה שלנו מקודם. האם הדין של שחר גולש מהבדלה לתוך התחום של שער כוסות של ברכה? בדיוק. פה זה לכוס ברכת המזון. וכאן אני חוזר לדברים שנדונו קודם. לשיטת הרשב"ם, אי אפשר לקדש על חמר מדינה אפילו. זה דין מיוחד בהבדלה, זוכרים? ואני חוזר לטענה שאמרתי קודם ברשב"ם, שלדעתי כל הדברים משורשרים אחד בשני. דהיינו, הרשב"ם סבר שחמר מדינה זה דין מיוחד בהבדלה כסוג של תחליף, כאילו למה ההבדלה זכתה לתחליף? אולי כי כבר הקידוש היה לו תחליף, אז גם להבדלה נתנו תחליף. אבל המידו של דבר, חמר מדינה לא מהווה תחליף יין, ולכן בקוס לברכה זה לא יעזור לך, אין דין כזה. לעומת זאת, שיטת התוספות בקובה בעמוד ב', חמר מדינה הוא סוג של יין, הוא יין בנסיבות מסוימות, ולכן אתה יכול להשתמש בו לקוס של ברכה, ולכן אפשר גם לקידוש ואפשר גם להבדלה. זה נקרא יין. שמה שכן גם עולה פה אולי, זה גם מצפה לתלמודית, הם מזכירים את זה בשם אחד מהאחרונים, שיש פה אולי הגדרה נוספת לחמר מדינה. חמר מדינה זה משקה שאיך קובעים עליו סעודה. הדגש הוא פחות אם אין יין, אלא בוא נראה איך למה הוא משמש בחברה הזאת. אני לא יודע לגמרי, אבל בכל מקרה אלו דברי הסוגיה, ובזה אנחנו גורמים פה את את הסוגיה כאן על חמר מדינה. מה שנצביע זה על כמה דברים בעניין ההיקף של זה בקידוש, כן.
לפי הרשב"א מסוכים את התנאי הזה גם שיין?
נכון, כן. לפי הרשב"א חייבים את התנאי הזה. עכשיו כאן בראשונים הסברתי את הצמתים בסוגיה, יש לנו באמת מחלוקות גדולות מאוד לגבי חמר מדינה על קידוש. כן, הרמב״ם שהבאנו קודם פוסק כשיטת הרשב״ם שלא ניתן לקדש על חמר מדינה. הרמב״ם כותב לכל שבת, מדינה, זה שורה 25, מדינה שרוב ינה שאחר, אף על פי שהוא פסול לקידוש, מותר להבדיל עליו, הואיל והוא חמר מדינה. אלו דברי הרמב״ם, אבל מפורש הוא פסול לקידוש. באופן דומה מופיע כאמור ברשב״ם, ברביה מופיע ככה גם כן. רביה כותב מפורש ש... השיחה אינה מיישר משקין, לבד מחמה לא מקדשין אפילו אם הם חמר מדינה. ולעומת זאת זקנו, הסבא של הרביה, הרעבן, פסק שמקדשין ומבדילין על השחר אם הוא חמר מדינה, אבל הוא מוסיף אם אין היין מצוי, ואז הוא מוסיף ומי הוא קידוש על הפת פי עדיף. כן, ובנושא הזה כבר הבאנו פעם, אבל עכשיו זה המקום המתאים להביא את זה, את שיטת הראש. שהציעה להבדיל, זה בשבילך שרגעי, הציעה הראש, הציעה להבדיל בין קידוש בלילה לבין קידוש ביום, אבל זה נבין על איזה רקע. לכאורה, אם אני אומר שחמר מדינה או יין, זה דיון מוזר מאוד. תחליט, זה מיין או לא יין. אבל הראש כנראה הבין שהנושא הוא תחליפי קידוש כשאין לך יין, מה אתה עושה? בוא נציע לך לא יין, אלא נציע לך משהו אחר. ואז הראש בעצם, בדומה לרעבן, כאן הוא יוצר מדרג, הוא אומר, בוא נעשה ליגה שבוא נביא שלושה גורמים בקידוש ולא שניים. נביא יין, נביא פת ונביא שחר. ואז בא הראש עם ההצעה שראינו אותה גם כבר בשבוע הקודם, הוא אמר, פה צריך להבדיל בין קידוש בלילה לבין קידוש ביום. הראש אומר, בלילה עדיף לקדש על הפת מאשר על השחר, וזה נראה כמו קידוש מלא בגלל הברכה של מקדש השבת. לעומת זאת בבוקר, אומר הראש, היות וכל הקידוש הוא סך הכל קידוש הרבה, הוא בורא פרי הגפן, אז אם האדם הוא יקדש על הפת, הרי בכלל לא יהיה ניכר שהיה פה איזה סוג של קידוש. אני חוזר לדברים שלמוק שלנו קידוש הרבה. הגמרא בברכות אומרת, רק קובעים סעודה על היין בשבתות וימים טובים. אז עצם ההימצאות של היין או השחר הוא כבר חריגה מסדר הסעודה הרגיל. ולכן אנשים רואים מול העיניים שלהם סעודת שבת. אבל פת, כל יום הסעודה מתחילה במוציא לחם מן הארץ. ולכן הראש אומר שמן הראוי להבדיל בין קידוש בלילה לבין קידוש ביום. ביום עדיף לקדש על שחר, ולילה עדיף לקדש על הפת. שמפה מתגלגלת שיטה שמופיעה בנושא הכלים של השולחן ערוך, וזה היה מנהג רווח מאוד במזרח אירופה, שאנשים קידשו על השחר גם אם היה להם יין. הרי אני רוצה לחזור על כל מה שנדון כאן. כל הדין שחמר מדינה הוא כשאין לך יין. ולכן, לכאורה, כשיש לך יין, אתה לא יכול. אבל מנהג במזרח אירופה, זה מופיע במגן אברהם בתז, כלומר, זה האחרונים של המאה ה-18 בפולין. הם תזו מה-17, כן, הם מתארים שאנשים היו מקדשים על השחר בבוקר, גם אם היה להם יין. והשאלה שאלתה, איך להצדיק את זה? שכאן הם בעיקר נתנו שני גורמים ובדיוק את הדברים בפנים. כן, גורם אחד היה, לא, זה לא ממש קידוש, זה, זה, זה רק דרבנה, זה רק בר פרי הגפן. כלומר, ללכת בכיוון הזה. כיוון שני היה יותר שזו חברה שאפשר להגדיר אותה שאין לה
יין.
שאין לה יין. כלומר, השאלה היא, אני חוזר, מה נקרא אין לי יין? ואני מקריא לכם תקרי הדברים. זה סליחה? לפי הרמב״ם בכלל, הרמב״ם גם אומר לא מקדשים בכלל חמר מדינה, וגם לא הבדיל בין הבוקר והערב. נכון? לעומת זאת, הכל מתחיל בשיטת אותם ראשונים שאפשר לקדש על חמר מדינה, אוקיי? כאן עדיין השאלה, אין להבדיל בין הבוקר והלילה, ובמסגרת אותה שיטה, גם בבוקר, מסתבר שלא ניתן לקדש על חמר מדינה, אם יש לך יין. זה ככה מסתבר. כלומר, בוא, אולי נביא את הדברים מהשולחן ערוך, היות והזכרת את זה. זה בריש עין בית סעיף ת. זה היה בדפים של שבוע שעבר, מי ש... זה עוד פתוח, לא?
זה גם כן נמצא, 65.
את השולחן ערוך הבאתי הפעם גם כן? אני לא זוכר הפעם מה אני מביא בדפים. טוב, בוא נראה.
ריש עין בית, לא?
לא, זה שולחן ערוך הרב, זה לא... אתה יודע ששולחן ערוך הרב בעמוד השער הוא קרא לזה שולחן ערוך, בלי המילה הרב. את הרב הוסיפו אחר כך. הוא כאילו היה נראה שהוא רצה להחליף את השולחן ערוך. אז לא נכנס לזה. יש יהודי היום בבר אילן, דוקטור קופר קוראים לו נדמה לי, שהוא חוקר את שולחן ערוך הרב. ואני קורא לכם את הפסק הלכה של השולחן ערוך. במקום שאין יין מצוי, יש אומרים שמקדשים על שחר ושער משקים חוץ מן המים. זה רק מחלוקת. ויש אומרים שאין מקדשים. ולהראש בלילה לא יקדש על השחר, אלא על הפת. ובבוקר יותר טוב לקדש על השחר, שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא, שאם יברך על הפת תחילה אין כאן שום שינוי, ודברי טעמם. אז המחבר עצמו פוסק כמו הראש. אבל אז הוא אומר הרמה, וכן המנהג פשוט כדברי הראש, אבל ואם יין בעיר לא יקדש על הפת, וכו'. עכשיו פה, כאמור, הנושא כלים מביאים את הדיון הזה השאר משקים, אז אני מביא את תקרי הדיון שמופיע ברוך השולחן. ברוך השולחן כותב ככה, ומי הוא גם גדולי הדור נהגו בשחרית לברך השחר. והוא כותב, עין בח, מגן אברהם, שמר שאל ורב שכנה, עשו כן, והיה להם יין, ותרחו המפרשים ייתן טעם בזה. איך זה יכול להיות, כן? יש מי שכתב שרצו לפתור המשקים שבתוך הסעודה, ויש מי שכתב בפני שהיין ביוקר, ויש מי שכתב משום מדינתנו אבי שחר חמר מדינה, אולי היה שחר חביב עליהם, זה מטעם זה, גם היום הרבה בזה מקדשים משחרית על יש, משום שלרוב העולם וכו', אבל הוא כותב בצדק, כל הטעמים אין מתקבלים על הלב. וסוף סוף ודאי יין טוב מן שאר משקים, ולמה לא עשו קידוש על היין גם ביום, כיוון שהיה להם יין בביתם או בעיר? לכאורה כל ההסברים האלה לא מועילים. ואז הוא כותב, תשמעו את המצב החומרי של יהודי ליטה, ולעניות דעתי נראה ברור טעם אחר. דיני הטור כתב, דמתי מיקרו שערי משקין חמר מדינה, כשאין יין גדל סביבות העיר מהלך יום, מה שהבאתי קודם מהראש. כן? ואז הוא כותב כך, והנה כל קדמוננו וכן הגאונים הקדמונים יהיו בבבל או בספרד או בצרפת ואשכנז, ששם יש ינות הרבה, ובכל מדינות אלו גדלים ענבים עד למרבה, אבל במדינות הצפוניות כשלנו ידוע שאין אצלנו יין כלל, והמובאים ממדינות אחרות אין באפשרי להשיגם מפני היוקר הגדול, וגם הרבה יראי אלוקים שאינם רוצים לשתותן מפני ההכשר כידוע, ואין אצלנו רק יין מצימוקים, והיין הזה בדוחק לברך על הבורא פרי הגפן. ולכן הגדולים הרחיקו עצמם מיין זה, ודי להם בקידוש של לילה, ובאמת כמסע כבד תכבד עלינו היין של צימוקים שלנו. אך באין ברירה, בהכרח לקדש עליו. יותר מזה, הוא אומר, ראינו לגדולים שעשו הבדלה על חלב או על תה מתוק, אף אגב די לא שייך לקוטו חמר מדינה, חיפני הלחץ וכו'. בפועל זה יתקבל, אתם יודעים. נכון? לא? אבל צריך לאהוב וויסקי לפני שעושים את זה, כן. אז זה מה שהמשנה ברורה מאיר שדעתו זה לא בסדר. המשנה ברורה כותב שמי שרוצה על יין, אני קורא את זה משנה ברורה, זה בשורה 81. ואם חביב לו יין שרוף, שזה יש, זה וויסקי, כן, יכול לקדש עליו ביום לכתחילה במדינתנו שהוא חמר מדינה. אז הוא גם הביא את זה שבקידוש בבוקר הקלו. אך הוא כותב שיזהר לקח כוס מחזיק רביעית ולשתות ממנו מלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית. לחיים, כן? ובדיעבד או בשעת הדחק, שאין יכול לשתות כי מלוא לוגמה, טוב, שהוא יצרף שכל השוטים האחרים ביחד יצא מלוא לוגמה. המשנה ברורה לא מוותר על המלוא לוגמה. אוקיי, אז עד כאן הנושא הזה של חמר מדינה, כן, בבקשה.
אפשר להציע שהראשונים שאמרו שזה רק כשעם יין, הם מגדירים חמה מדינה,
חמה
מדינה זה תחליף יין. לא יכול להיות כזה דבר של חמה מדינה במקום שיש יין, כי לא בא בחשבון שמישהו יעדיף משהו אחר על היין. חמה מדינה זה קיים, המושג קיים רק כשאין יין. אולי 500 שנה אחרי זה היו משקיעים שהעדיפו על היין גם כשהיה יין.
בוא נאמר,
יש
אנשים
שמעדיפים וויסקי גם כשיש יין איתו.
אני מקבל, אני מקבל. בוא נאמר ככה, אם כל מי שהקשיב לגברה בקוף זין שמע שזה ברור להם שיין יותר משובח, וכל הדיון הוא האם גם שחר הוא משובח או לא, אז אם אני חי בחברה ששינתה את יחסה לשתיית היין, והיא לא נהנית משתיית יין, והיא יצרה לעצמה בר משקאות מסוג חדש, כן? האם לא תהיה לזה השפעה? זה בהחלט שאלה טובה, כן? טוב, בואו נשלים בנושא נוסף על היין, כן.
אז בפור זה, יש לסתור שהמימר חידש משהו כמה דורות אחר, כן? זאת אומרת, משהו, ניתן להגיד שהיה לו התפוסה, אני לא יודע, המילה, אבל הוא פסק משהו שאולי היה עכשיו דבר אמיץ.
בהחלט, בהחלט. בואו נעבור, כן, בבקשה. כן, בואו נעבור, נשמע שאלות, כן.
לא, אני חושב שכך בתור שלי, זה נכפה כל פעם. כשהייתי צעיר, כמו היין, זה היה מלאג, היה מתוק. ולכן עדיף שחר. היום, בתור, אני יודע עכשיו, אני יודע, מעדיפים עוד סוג.
בוא נגיד ככה, זה לא סוד שהחברה, הדור הצעיר בארץ עובר שינוי בתחום הזה גם כן. היום יש כבר מכל מיני עקבי בוטיק, שתיית יין הופך להיות דבר שהוא נכנס יותר מבחינה תרבותית חזרה, משהו יחסית חדש, אבל זה נכנס. תשמעו, אני שתיתי פעם יין עם הדוד שלי, שמעתי פעם מוזיקה קלאסית איתו, כאילו מי שרוצה לקרוא תיאור, שבספר נחמה ליבוביץ' יש תיאור איך הוא משמיע לנחמה ליבוביץ' כל מיני הקלטות של פיצועים שונים של אותם יצירות, וככה מסביר לה ככה. ספר נחמה ליבוביץ', יש שם, תלך לפי המפתח, תמצא את הסיפורים עליו, בסדר? אופן, אני יהודי פשוט, בסדר? אני שותה יין, שכתוב עליו יין לקידוש, בסדר? אבל אוקיי, בואו נשלים רק בעוד נושא אחד, וזה גמרא בבבא בתרא בצדי ז', מובא פה על אתר על ידי הריף. וזה גמרא שמה שאומרת, הבאתי את זה בדפים, כי הנחתי שלא הולך לגמרות בבבא בתרא. שמה הגמרא אומרת, אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב. אני אשדור רק מה הקשר שמה. יש שם משניות שעוסקות באדם שמחר יין לחברו, ואחרי זה יש דיונים ביניהם, האם היה פה מקח טעות. חלק מהרקע זה הרקע יין להחמיץ, כלומר אם אתם רוצים להבין כאילו עד כמה היה שונה, אז היום יש חומרים משמרים, אני מניח שכמעט ולא יצא לכם לפתוח בקבוק יין לקידוש והוא חומץ, אבל באותו זמן היו כמה גורמים שהשפיעו על כך שהיינות מאוד מאוד החמיצו. הראשון במעלה הוא היעדר חומר משמר, השני היה האחסון הלקוי של החביות שהביא לכך, בעיקר מי שיחסן בעץ, שהאוויר הגיע ליינות, וגם התחבורה הלקויה שהקפיצה את החביות והציסה אותם עוד יותר. בספר היין מימי הביניים יש תיאור של הדוד שלי, הוא מתאר איך במזרח התיכון בזמן חז"ל יחסנו יותר בחביות של חרס, מה ששימר יותר טוב את היין, ועדיין יש המון סוגיות שעסקות ביין שהחמיץ, לעומת באירופה שכל החביות היו מעץ, והוא אומר יין לא החזיק מעמד יותר משנה. כשמדברים על יין חדש מול יין ישן, אנחנו גילים לחשוב שיין ישן הוא יותר משובח. הוא אומר אצל ראשוני אשכנז היין החדש הוא יין מגיטו שלא תסס, והיין הישן הוא יין שתסס אבל הוא פחות משנה, כמו גם יין חדש בעצם, כן? בכל מקרה, הגמרא שם אומרת, אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא ליין הראוי להינסך על גבי המזבח. ומכאן בעצם אנחנו קודם כל מגלים יסוד חשוב, והוא שלא כל משקה שמברכים עליו בורא פרי הגפן ניתן לקדש עליו, אלא יש יינות שככל הנראה ברכתן בורא פרי הגפן, ועדיין מאיזושהי סיבה שאנחנו צריכים לברר אותה לא ניתן לנסח אותם על גבי המזבח, ולכן היינות האלה אינם ראויים לקידוש. והגמרא יוצאת שם למסע, היא עוברת שם בין כל מיני סוגי יינות שונים ומנסה לברר בדיוק איזה יין רב ניסה למעט, ובעיקר היא משתמשת בכלל, והוא שמה שבדיעבד כשר למנסחים הוא לכתחילה כשר לקידוש, ולכן זה ממזער עוד יותר את המקרים שיפסלו לקידוש. וככה היא אומרת, זה בשבילך, אני בכוונה שמרתי על זה בשביל מישהו שישאל את זה, כן? למיעוטי מי, אילם למיעוטי יין מגיטו, ואתה נראה בכי, יין מגיטו זה מיץ ענבים, לא יביא, אם מביא כשר, וכיוון די מביא כשר, ענה אפילו לכתחילה נעמי, דבר רבה, סוחט אדם משקול של ענבים, אומר עליו קידוש היום, והגמרא עושה שם מסע שלם, בסופו של דבר היא מציעה את הדברים הבאים, אלא למיעוטי שריחו רע, והיא בעיתי מה לעולם למיעוטי מגולה, כמו יין שהיה מגולה, ויש חשש שנחש איתי בו ערס, ואף אגב דברינן במסננת, אז ביטלנו את חשש הערס, עדיין, וזה פה יש יסוד חשוב בגמרא, הגמרא אומרת, כרבי נחמיה אפילו אחי הקריבי עונה לפחתך, ירצחה או איסף עניך. ופה הגמרא בעצם מגלה את היסוד שעומד בשורש הדברים, שמפעילים את הכלל של הקריבי עונה לפחתך, האם זה מעולה, האם זה משובח, האם היית מביא את זה כמתנה לפחה, כקריטריון לקשרות היין לקידוש. וכאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, שהיא ככל הנראה מגלה שתי תפיסות יסוד בדין הזה. הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ"ט הלכה י"ד כותב כך: אין מקדשין אלא יין הראוי לנסח על גבי המזבח, לפיכך אם יתערב בו דבש או שאור אפילו כטיפת החרדל בחבית גדולה אין מקדשים עליו. כך אנו מורים בכל המערב, המערב הכוונה למגרב, למרוקו, ויש מי שמתיר לקדש עליו ואומר לא נאמר היין הראוי לנסח על גבי המזבח, אלא הוציא יין שרחורה או מגולה או מבושל שאין מקדשין על אחד מהם. וזה מאיר הרייבד, אמר אברהם ואמתו זה, וכן כמו אמתו זה שאפשר לקדש עליו, וכן מפורש בירושלמי פסחים שמקדשין ביין קונדיטון, שזה יין ממותק, יין שהוסיפו לו דבש, וגם הרמב״ם בחידושיו לבבא בתרא, אני מקריא לכם, הדגשתי את זה בקטע הבא, הרמב״ם גם חולק על הרמב״ם ואומר, ותאמה דמילתא דלא ממעטין הנחל יין הפסול מחמת עצמו, אבל יין שנתערב בו דבש, הדבש הוא שאוסרו, מפני שפסלו הכתוב מעל גבי המזבח, ולא פסלו לקידוש, ואין להשיב אחר טעם זה. אותו של דבר, המחלוקת הזאת נראית כמחלוקת מהותית להבנת עצם דינו של רב. הרמב"ן והרייבד כנראה הבינו את דינו של רב באופן הבא. ההשוואה לנסחים היא באה ללמד אותנו דין בלכות מה נקרא יין משובח. היות וקידוש דורש יין משובח, אני חוזר ללשון הגמרא בקוף זין, שאפשר לומר עליו כל שירות ותשבחות, ולגבי המזבח יש לנו קריטריון לא רק של בורא פרי הגפן אלא גם של הקריבי עונה לפחתך, אז יין שלא עולה למזבח בגלל שהוא לא משובח הוא גם פסול לקידוש, אבל הוא פסול לקידוש לא כי הוא פסול למזבח, המזבח סך הכל משמש כסימן שזה לא יין משובח, אבל הוא פסול לקידוש כי קידוש בתורת עצמו דורש יין משובח. לעומת זאת, יין שיש פה דבש, הוא ודאי יין משובח, ודאי יש בו הקריביון, היין הזה מבחינת איכויותיו כיין, הוא יין איכותי, הוא פסול למזבח, הוא ילדין אחר, כי על המזבח, אסור להקריב דבש, מה זה קשור לקידוש? ומהרמב"ם מה אנחנו רואים על כורחנו? שהוא פסל אותו לקידוש, שהרמב"ם זיהה לחלוטין בין התחומים, או בלשון אחרת, הנסחים לא משמשים, אליבא דה הרמב"ם, כסימן לאיכות היין, אלא שיש זיהוי הלכתי בין שני התחומים, או בלשון אחרת מה שלכאורה משמע במשוואה שיש כאן, שאני רואה את הקידוש כסוג של, או את היין לקידוש כסוג של ניסוך, שכדי להסביר את המשוואה הזאת אנחנו צריכים להדגיש שני דברים. ראשית, צריכים להדגיש שהנסחים היו באים יחד עם שירת הלוויים. אני חוזר לאותה גמרא בברכות למדי, שכל הזמן מצוטטת פה. אני אקריא את זה, אוקיי, ברכות למדי. שם הגמרא אומרת, אני מקריא, דמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, זה לא בדפים, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, שנאמר ותומר להם הגפן, החדלתי את תירושי, במשל יותם, המשמח אלוקים ואנשים, אם אנשים משמח, אלוקים במה משמח, מכאן שאין אומרים שירה, אלא על היין. ועל זה אומר רשי, מניין שאין אומרים הלוויים שיר של קורבן במקדש, אלא על היין שמנסחים נסחי מזבח. אז כאן אנחנו רואים שהיין בקורבן, הוא עליו אמרו את שירת הלוויים. עכשיו הדימוי לקידוש כבר הופך להיות יותר ברור. קידוש, לוקחים יין, אומרים עליו שירות ותשבחות, היין של המזבח, עליו היו אומרים את השירות ואת התשבחות של המקדש. ולזה דומה לי שצריך להוסיף עוד גמרה אחת, והיא תביא יותר את הדברים, וזו הגמרה שמדמה את השולחנו של אדם למזבח. כן, אני מניח שהדברים ידועים. איפה פתחתי את זה היום? באיזשהו מקום? מה עשיתי לזה? נכון, נכון, אתה צודק. איפה זה נמצא? זה פתוח לי באיזה מקום. טוב, אני חיפוש מהיר, נמצא את זה. יש לכם סבלנות רגע? גם אם אין, אז תעזרו בו, בסדר? הנה אני מיד מוצא את זה. בבקשה, זה גמרא במנחות דף צדי זין, אוקיי? אומרת הגמרא, אני מקריא, בבקשה, וידבר אליי, זה פסוק ביחזקאל מ"א, זה השולחן אשר לפני השם, זה נאמר על המזבח, פתח במזבח וסיים בשולחן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרי תרוויו, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר על אדם, ועכשיו שם בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מחפר עליו. והדימוי הזה בין השולחן לבין המזבח, גם אותו צריך קצת להסביר, הוא גם הופך להיות בסיס לדימוי של הנסחים, שקידוש דומה לנסחים. אני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחת על הדימוי בין השולחן למזבח, וזה נסיים להפעם. המזבח הוא מקום שבו ההתגלות מתרחשת במידה מסוימת, כלומר ההתגלות באמת היא בקודש הקודשים, אבל המזבח הוא מקום שבו נעשה הקישור בין העליונים לבין התחתונים. כלומר העמוד הענן יורד על הקודש הקודשים, אבל אנחנו מעלים ענן מריח הניחוח של הקורבנות עולה כלפי שמיה. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על שולחנו של אדם, וזה דברים שזה לא מיסטיקה מה שאני אומר, זה דברים שכולם עולים בלימוד הסוגיות בברכות פרק שביעי, אנחנו מסתכלים על שולחנו של אדם, גם השולחן של אדם הוא מקום לערפת שפע אלוקי על האדם, שכן האדם אוכל שבא לו מידו של מקום. אנחנו מתקשים להבין לא רק את מה שאני אומר עכשיו, אלא עוד הרבה דברים בתחום של אוכל, כי יש לנו שפע. כלומר, אם דיברנו קודם כמה יין יש לנו, כל הדיונים האלה, ברוך השולחן, כן? כי יש לנו. פעם גם היה קצת רעב, וכשבן אדם אכל והוא התפלל ונעל תצריכנו השם, התכוונו לזה פשוטו כמשמעו. אנשים סיימו לאכול, לא יודעים את הארוחה הבאה. שנה שעברה, כשלמדנו על שולחן השבת, התעסקנו בזה הרבה. וכשאדם אוכל, המקורות מתארים שהשכינה נוכחת בשולחן שלו. והשכינה נוכחת כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, הוא דאג שיהיה לך אוכל. גם מנכיחים אותו באמצעות ההתגלות השנייה של הקדוש ברוך הוא, וזה שולחן שאומרים עליו דברי תורה. הנציב בשאילתות, בעמק שאלה, הנציב מסביר שהדרשה בגמרא למקור לזימון, כי שם השם אקרא וגודל אלוקינו, הנציב אומר כי שם השם אקרא, הכוונה כשלמדתי, זה המקור לברכת התורה, כשאמרתי דברי תורה על השולחן, זה הכוונה כי שם השם אקרא, אז אלוקינו נמצא בשולחן, עכשיו הבו גודל בברכת המזון, אלוקינו, והרי איך מדברים בזימון? בלשון אלוקינו, לברך אלוק, הוא נמצא פה, כן, שאלוק, הוא שלנו, כן? יש משהו אינטימי בין אדם לאלוקים בשולחן, בשולחן של יהודים, בשולחן שיש פה מתנה אלוקית, זה סוג של מזבח שהשפע נמצא בו, שהשכינה נמצאת בו. שולחן של יהודי נראה אחר משולחן של גוי. ומדברי הרמב״ם נראה שזה היסוד של הדברים, שצריך ממש שהיין יהיה כולו קשור במזבח. מה שכבר לא נעסוק היום, זה נשאיר, בוא נגדיר מה נעשה לפעם הבאה. זה יש פה מחלוקת ראשונים גדולה ביין אדום ויין לבן. זה מאוד למייסה, אני מניח, אז נדבר על זה. אני רוצה לדון בדברי הגמרא כאן על, על, על הצורך לטעום מכוס הקידוש. קדש טעם הלא לוגמה, ואז אני רוצה לדלג לגמרא בקוף י' זין עמוד ב', שם הגמרא עוסקת בצורך להזכיר יציאת מצרים בקידוש. כלומר, אני רוצה שנעסוק בנוסח הקידוש. עסקנו הרי בהרחבה בנוסח ההבדלה, לא רק עסקנו בנוסח הקידוש. אז זה גמרא בקוף י' זין עמוד ב', תוכלו לעיין שם בלי נדר, נעסוק בזה. במידה ויהיה זמן, אז גם אני רוצה שנעסוק קצת בקידוש יום טוב, ופרטי שבו בעוד שבועיים וחצי, זה אתם יודעים, אז נצא קצת לבין הזמנים, לא? אוקיי. בואו רק אשתף אתכם איזה פירוש קצר לפסוק קשה בפרשת שבוע. וסיפרתי קודם, איך הייתי מבקר את הסבא בקיץ, אז שמעתי ממנו הרבה דברים בפרשיות האלה. שנה אחת שאלתי אותו ככה בין גברה לגברה, ביקשתי ממנו להסביר לי את הפסוק השני בפרשת מסעי. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה פירוש הפסוק הזה? והרב הציע את הקריאה הבאה. הוא הציע שהביטוי מוצאיהם זה מלשון המוצאות אותם, דיינו זה מה שקרה אותם, זה הסיפור המעשים שהראו אותם. לעומת זאת, מסעיהם, הכוונה, המסעות, המקומות שבהם הם היו, הם עברו ממקום למקום. ואז הוא יצא לקרוא את הפסוק הבא. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני בכל התורה כולה. התורה כולה היא מתארת מנקודת זווית אחת את המוצאות והמסעות. היא מתארת את הקורות בני ישראל, וחלק מסיפור הקורות אותם כולל בתוכו גם התייחסות, דרך אגב, לחלק מהמסעות. אבל ואלה, עכשיו, בפרשת מסעי, אנחנו משנים נקודת מבט, ועכשיו אלה מסעיהם למוצאיהם, עכשיו אנחנו נעשה הפוך. אנחנו נתאר את המסעות, ואגב, תיאור המסעות, פה ושם גם נספר על המוצאות אותם. למשל, אנחנו נזכיר, זה גם מאוד מעניין לראות מה מזכיר ומה לא מזכירים. למשל, וייסעו מאיתם, וישוב על פי החירות, אשר לפני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול, וייסעו מפני החירות, ועברו בתוך הים המדברה. כאילו היה איזה כביש, קראו לו, בתוך הים, זה כאילו קריאת ים סוף כזה, מובלט. יש כאלה שכן מספרים יותר על מות אהרון, אבל בעצם יש פה שתי נקודות מבט, שגם בלי הפירוש הזה אפשר להגיד את הדבר הזה, אבל שאחד משלים את השני. כן, לעתים אנחנו עסוקים בתוך המוצאות אותנו. אנחנו נמצאים בתוך דבר, אנחנו פחות שמים לב לרצף שבין מקום למקום, פחות שמים לב למסע. לעתים טוב לעצור ולהחליף נקודת מבט, כי אז רואים דברים שלא ראינו. אני בואו לדבר קצת על מה שלמדנו בו השנה. עשינו פה מסע. עברנו סוגיה אחרי סוגיה אחרי סוגיה, דף אחרי דף, כן? כל פעם היינו עסוקים שקועים בנושא שלמדנו. ומה היה רואי לעשות? אולי זה צריך לעשות בשיעור האחרון. לעשות מסעי למה שלמדנו עכשיו, לאחר שסיימנו את לימוד כל הסוגיות פה על, על קידוש והבדלה. עכשיו מן הראוי, במקום ללמוד את דף קופה, דף קופ ג', דף קופה, עכשיו מן הראוי מה לעשות? לשרשר את כולם יחד ולשים לב תוך כדי המסע, אז מה עלה בידיים? אני אומר את זה בצורה אחרת. המשמעות של אירועים או של תכנים או של חוויות, כן? הם מצד אחד נגזרות מהסביבה והמסגרת שאנחנו חווים אותם בשעתם, ומהצד השני הם גם נגזרות מהקשרים שבין חוויה לחוויה, וקשר בין חוויה לחוויה יכול גם לשנות חוויה מסוימת או תובנה מסוימת שהייתה לנו במקום מסוים, יכול לקבל פנים אחרות כי אני אקשר אותו למקום אחר. ובלשון אחרת, החזרה הראויה ללימוד שלנו ובעוד תחומים בחיים, זה לא עוד פעם לחזור על מה שאמרנו, אלא החזרה היא בעצם מסע מחודש, מבט שונה, פרספקטיבה שונה. אז אני מזמין אתכם לעשות את זה בעצמכם, ואני גם אשתדל, אם יהיו תובנות, נשתף. טוב, לילה טוב לכולם.